שלום וברכה, אנחנו מתחילים זמן חדש, בעזרת השם, נלמד סדרה של שיעורים שאפשר לקרוא לה נתיבות הלב, וזו סדרה שהיא בעצם מבחינה רעיונית, המשך משנה שעברה, שמקום מה שאנחנו למדנו, שזה אולי אני אסביר לכם קצת על מה למדנו, ועכשיו תבינו על מה אנחנו נלמד בעזרת השם השנה. שנה שעברה בעצם, במשפט אחת אפשר להגיד, שלמדנו על אחדות השם. שהשם הוא אחד, בשמו אחד. הכל גילוי, הופעה, התגלויות שונות של קדוש ברוך הוא בעולם. כל המציאות, כל ההוויה, זה הופעת השם. המחשבה הפשוטה הזאת, שחז"ל קראו לה אין עוד מלבדו, או שמע ישראל, השם אלוקינו שם אחד, המחשבה לכאורה הפשוטה ומובנת הזאת, כדי להבין אותה, זה לקח לנו שנה שלמה, ודיברנו על זה. הבעיה הכי גדולה בהבנות שלנו. זה שזה מאוד מאוד קשה ליישם את הגישה הזאת. אתה יכול להאמין ולהגיד ולהבין, זה גם מאוד קשה, זה כמו שאמרנו, לקח לנו שנה ולעם ישראל, וגם לא הבנו את זה כל כך עד הסוף, ועם ישראל זה לוקח 3,300 שנה מאז מתן תורה, להבין את הדבר הזה, ואנחנו מתקשים להבין, רק להבין. אבל עוד לחיות את זה, ליישם את זה, זה כמעט בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? כי מידות שלנו, אישיות שלנו, מפרידות בינינו. אתה אומר שהכל אחד, זה גילוי אלוקי, הוא נשמה אלוקית עליונה, גדולה, וואו, איזה יופי. אבל הוא מעצבן אותי. אתה אומר, צריך לאהוב, ואהבת לך כמוך, וזה זה. אבל תראה איזה אוטו הוא קנה. ולי אין אוטו כזה. אז דברים האלה, הם מפרידים בינינו, הם מנתקים בינינו, בין כל מה שאתה מאמין, מדבר וכל. לכן, יש צורך לעבוד על המידות, להתאים את האישיות שלך למה שאתה מאמין, מה שאתה יודע תיאורטית, מה שאתה מבין. האם אתה גם מסוגל לא רק להבין את זה, אלא גם לחיות כך? זאת השאלה. אז איך להגשים את אמונתך במציאות בפועל, שהם יהיו חלק מאישיות שלך, לזה נועדו שיעורים שלנו בעזרת השם השנה הזאת. על זה אנחנו נדבר. מבחינה רעיונית, כל מה שאנחנו דיברנו, כל זה אני חושב שאנחנו, כאילו, הגדרנו את זה טוב. אני אפילו, כתוצאה מכל מה שאנחנו למדנו פה, זכיתי בעזרת השם להוציא ספר על זה. אז כל מה שהיה שנה שעברה, זה הכל נמצא פה. זה ספר שנקרא תמתי תאומתי, ומי שהיה בשיעורים, במיוחד שיעורים האחרונים, שם לב שאנחנו דיברנו על הביטוי הזה, תמתי, זה בא מהשיר השירים, כן? זאת אומרת, יונתי, תמתי, אחותי, אז מה זה תמתי? אז הקדוש ברוך הוא פונה לכנסת ישראל, לשכינה, ואומר לה, את תאומה שלי. חז"ל אומרים, אל תקרא תמתי, אלא תאומתי. זאת אומרת, זה בעצם כל ההפרדה שיש לאנשים, שיש עולם העליון, שזה אלוקי, ויש עולם שלנו, ההפרדה הזאת היא הפרדה מוטעת. על זה אומר מדרש, תמתי תאומתי. אנחנו בעצם דבר אחד. ועל זה הספר. אז למי שמעניין, אפשר אחר כך, אני חושב שפה מוכרים את זה בחנות ספרים כאן, יש את זה מרדכי, אני חושב שאם אני לא טועה הוא מוכר. אפשר, אבל עקרונית זה, על זה מדובר. עכשיו אנחנו כותבים ביחד ספר הבא. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם שחלק מהספר הזה הוא, כאילו, המימון שלו בא חלק מהתלמידים שלומדים כאן ונמצאים בשיעור שלנו, ואני מאוד מודה לכם, ומאוד רגש אותי זה שאתם הייתם שותפים להוצאת הספר. אז גם, וגם מישהי שגם לא כלכלית תמך, אלא גם הבין רעיונות ושאלות והערות שלכם, הכל פה. הכל נמצא, כן? אני שמעתי את הקושיות שלכם, או מה שאתם אומרים תוך כדי שיעור, ובניתי אותו כשיחה בין אבא לבן. אז בן שואל המון המון שאלות. אז כך זה נקרא, שיחות על עומק, שיחות עומק באמונה, כן? זאת אומרת, הוא שואל שאלות ואבא עונה תשואות. אז שאלות של בן הן שאלות של ילדים שלי בשולחן שבת, כשאנחנו יושבים בשבת, ושאלות של תלמידים, ושאלות של אנשים שואלים אותי, לפעמים הם מתקשרים באינטרנט, באימייל וכל זה, שואלים שאלות. אז פה זה שאלות. ותשובות אליהם, המון המון שאלות, זה דו-שיח כל הזמן, כל כמה, מאות אלפי שאלות. זהו. אז על זה הסיפור. אז עכשיו אנחנו נכתוב ספר חדש, שהוא יהיה ספר איך אתה בעצם, מה שהבנו פה, מה שקלטנו, איך אנחנו נחיה את זה. וזה רעיון מאוד גדול, זה בעצם מה שיהדות עושה בעניין של עבודה על המידות. ואני אסביר לכם מה קורה. אתם מבינים, יש לנו לכל אחת אישיות שלו. אנחנו יכולים להבין דברים חשובים וגדולים, אבל אישיות נשארת אותה אישיות. אתה חכם, קולט, פילוסוף, אבל אתה. גם אם אתה מתחיל לקיים מצוות, אתה עדיין נשאר אתה מה שאתה. הרי זה שאתה שמת תפילין על הראש, זה דבר גדול, רוחני, זה עבודת השם, זה דבר עצום, אבל אתה, נשארת אתה. כשאתה הורדת תפילין, זה לא ממש מרגישים באישיות שלך שאתה לפני 10 דקות שמת תפילין. לא תפילין, לא מעשר, לא, כאילו, שום דבר. אנחנו מאמינים, וזה ודאי נכון, שזה משפיע על כל המציאות והכל, אבל אתה לא רואה שינוי מהותי אם זה אתה אכלת כשר או לא אכלת כשר. ועניות דתי אנחנו צריכים להגיע לזה שאנחנו כן נרגיש, אם אני לפעמים אומר דבר כזה, שאדם יש לו רצון להגיד לשון הרע, אז זה קשור לזה שאולי לא חיכה 6 שעות בין חלב לבשר. או שהוא אכל אורז בלי לברור אותו. אולי יש לו איזה ג'וק שם בפה, לכן הוא אומר את זה. אבל זה השפעה סגולית. אבל אתם מבינים שמה שאתה היית, אתה נשארת אתה. רק עכשיו אתה גם, די שם, לא נוסע בשבת. אז זה אמונה שלנו ומצוות. אבל יש תחום כזה שהוא לא נועד לשנות את התפיסת עולם שלך, או את קיום מצוות שלך, אלא יש תחום שהוא נועד לשנות את האישיות שלך. וזה נקרא עבודה על המידות. לא שאתה תחשוב נכון. למרות שזה נכון, יש ערך, בלי זה בלתי אפשרי. לחשוב נכון זה דבר שנקרא לימוד תורה בעצם. כן? תורה מלמד אותנו איך השקפת עולם נכונה. לא רק שאתה חושב נכון, או חי נכון, וזה קיום המצוות, אלא שאתה בעצמך משתנה. אתה נהיית, או אתה הופך להיות, למישהו אחר. אתה משנה את עצמך. עוד רגע, כן? ונכון שזה הכל משפיע. אדם שמבין נכון, זה משפיע גם על אישיות, ונותן צדקה, זה גם משפיע על אישיות. זה השפעות, השפעות צדדיות. זה, לא לזה זה נועד. זאת אומרת, עקרונית, אדם יכול לתת צדקה ולא להרגיש שום שינוי. למה אתה נתת? כי כך כתוב. וזהו. למה השארת שם פאה? ודאי שזה משפיע, אבל זו השפעה עקיפה, רעיונית, רוחנית. זה שאתה נתת מעשר, זה לא אתה יכול להישאר אותו קמצן ואותו עין צרה, ואותו דבר, שום דבר לא זז. אז למה נתת? כי כך כתוב, אני רוצה להתאים את אורח החיים שלי למה שכתוב בתורה. אבל אישיות נשארת אותה אישיות. אני קנאי, אני כעסן. רק אני לא מראה את זה, כי אסור לכעוס, וזה בסדר, אני לא אראה את זה. אבל מבחינה הלכתית, מה זאת אומרת אדם כועס? מה, שהוא מתעצבן, שאומר, זה נקרא שהוא כעסן, זהו, עבר עכשיו עבירה? עכשיו הוא כאילו בנה פסל ועבדה זרה? לא. יש הגדרות מדויקות, מה הפירוש שהוא כועס. הוא צריך לשבר דברים בחמתו, שם עוד כל מיני, יש הגדרות מסוימות. אבל אדם שהוא לא מגיע לקיצוניות גדולה, והוא כעסן גדול, הוא לא עובר על שום עבירה. כי זה תחום שייך למשהו אחר. יש תחום מחשבה, תחום מעשה, ויש תחום מידות. זה מילה מידות. בעצם אנחנו מדברים תכלס על יכולת לשנות אישיות. לזה נועד ספר נתיבות עולם של מהר"ל מפראג. שאותו אנחנו בעזרת השם נלמד, אבל לא בצורה רגילה כמו שלמדנו עד עכשיו. כן, אנחנו למדנו פרק אחרי פרק, פסקה אחרי פסקה, נתיב אהבת הרע. כן? דיברנו על זה שנה שלמה. אבל הפעם אנחנו ניקח מידות שונות, גם ממהר"ל, בעיקר מנתיבות עולם של מהר"ל, חלק א' חלק ב', זה שני ספרים. וגם מרמח"ל, מרמב"ם, מרב קוק, יש הרבה, יש גם אצל, כאילו, יש אצל רבים, מידות הראייה של הרב קוק, כן, יש הרבה, בעזרת השם ככה, אבל בעיקר שיעור נועד לזה שאנחנו, איך לעשות ככה, שאני אהיה אחר אחרי שנה הזאת. אתם הייתם אחרים, אלה שלמדו פה שנה שעברה, כשאתם יצאתם בהשקפה אחרת. מי שנכנס לפה אחרי שנה יצא שונה, חושב אחרת, אם אתם זוכרים, נכון? אבל אדם נשאר אדם. אני מקווה שבעוד שנה אנחנו נהיה שונים ממה שאנחנו כעת. מי שיחזיק מעמד, כן? מי שלא לא יתפרק באמצע. ודבר אחרון אני רוצה להגיד לכם, לפני שנתחיל ממש ללמוד, זה לעשות גילוי דעת. אני עובד על המידות הרבה זמן, ואישיות שלי השתנתה מקצה לקצה, מאוד, מאוד מאוד. אבל אני בהתחלה, זאת אומרת, אני בתהליך. ומידות שלי לא מתוקנות. זאת אומרת, אני לא יכול להיות לעבוד לכם כדוגמה למה שאנחנו נלמד. בשבילי אחד הסיוטים בשיעור מסוג כזה, זה סיפור שקרה למכר טוב שלי. הוא פעם נתן שיעור, הוא רב, נתן שיעור בענייני, לא, אז הוא לא היה רב עדיין. הוא היה ככה תלמיד, אבל הוא כבר נתן שיעור בענייני לשון הרע. דיבר באור לנשים, כן, שיעור לנשים, דיבר הרבה על דברים כאלה, פתאום מקבל פתק שבפתק הזה כתוב, סליחה כבוד הרב, אבל לפני כמה שבועות אתה אמרת עליי לשון הרע, במקרה כזה וכזה, במקום כזה וכזה. אז הוא כל כך התבייש, היה ממש, הוא כמעט סגר את השיעור וכמעט התעלב שם במקום. הוא ניגש אחר כך לאישה הזאת וביקש סליחה, הוא ידע על מי מדובר, ביקש סליחה, אבל כשהוא סיפר לי את זה, אני אמרתי, וואו, זה גם יכול לקרוא לי. אני משתדל לא להגיד לשון הרע, אני משתדל מאוד. אבל בכל אופן, כן, אני עכשיו מדבר אתכם על מידת הגאווה, מידת הכעס, מידת הענווה, וזה, פתאום אני אקבל מכם פתק שתגידו לי, הרב, סך הכל לפני שבועיים צרחת עליי ואמרת שאסור לכעוס! באמת זה קרה, זה באמת היה דבר מאוד מצחיק. אני פעם, עם אשתי היו לנו פעם איזה ככה דיונים, איך צריכים לחנך ילדים, כן? אז דיברתי על ילד אחד שאמרתי לה, תשני, את צריכה להיות סובלנית, וסך הכל, מה הוא אמר, וזה, את צריכה לא לכעוס עליו, וזה. פתאום מישהי נכנסה ואמרתי, תפסיקי זה כבר! ואז אנחנו הבנו שזהו, מפה והלאה אנחנו כבר לא אומרים אחד לשני איך לחנך נכון, כן, זה היה, הלוואי שבעצמי אני אקיים מה שאני, אנחנו נלמד פה ביחד על מהר"ל. אז בבקשה אל תשלחו לי פתקים כאלה, כי אני מראש אומר לכם, אני יש לי הרבה מה, הלוואי שיכולתי לבוא ולשמוע את השיעור הזה. במקום להגיד אותו, לשמוע מצד השני. אבל זה חלק מהעבודה על המידות שלי, שאני יחד איתכם לומד את זה. בזה, העיקר זה לעסוק, כן? לעסוק בתיקון מידות, ובזה אנחנו בעזרת השם נעסוק בשנה הקרובה. טוב. כן, בבקשה.
והכבוד והכינה והכל והכעס ועם כל זה אנחנו כן משתדלים להשתנות וכן לא נשארים רק בצד השני כי בהתחלה ככה הבנתי שהאינטלקט זה דבר אחד והרגש אחר ואנחנו ממשיכים לא לחיות את מה שאנחנו אז קצת כן.
כן, כן, כן. כן, כן, נכון. נכון. ברוך השם. טוב. עכשיו, נתחיל אני מתלבט ממה להתחיל. טוב. אולי נתחיל מזה שבכל שיטות דתיות שיש בעולם, ופילוסופיות, ומוסריות, יש דרכים איך לעבוד על המידות. אפילו עד כדי כך שהם מתייחסים לעבודה על המידות כדרך אמונה שלהם. יש את זה בהרבה שיטות שהם איך להיות אדם טוב? כל השאלה, מה המוטיבציה? למה אתה רוצה להיות אדם טוב? אז למשל, יש כזאת בהינדואיזם, אתם יודעים שיש יוגה. יוגה זה לא תרגילים שאדם יושב ככה עם הרגליים, או שהוא יודע לנשום בצורה נכונה, או שהוא פותח את הצ'קרות ואת הנתיבות אנרגטיות של האישיות, של הגוף שלו וכל זה. יוגה זה דרך חיים, שלמה, עם אמונה שלהם, עם עבודה זרה שלהם, עם התרגילים, שזה מתבטא בכל מיני צורות שונות ומשונות. וישנם סוגים שונים של יוגה, זאת אומרת, דרכים איך להגיע למטרה של יוגה זה בסופו של דבר נירוונה. איך להגיע לשחרור מהמציאות, שהחומר לא משתלט עליך, ואיך אתה יכול להגיע לעולם הרוחני, על ידי דרך שהיוגה הזאת נותנת לך. אצל אחד יש סוג כזה של יוגה שזה הבנות מסוימות, יש כזה סוג של תרגילים גופניים, ויש סוג של יוגה שנקרא קריה יוגה, ככה זה השם שלהם, שהיא מכוונת להגיע לנירוונה, זאת אומרת למציאות העליונה, לגן עדן, לשלמות מוחלטת, לשחרור מהגוף, לזה שאתה לא צריך לבלט כל פעם, כאילו להיות משהו לגמרי עושר מוחלט ורוחני ונצחי וכל זה, אתה מגיע לשם על ידי עבודה על המידות. על ידי זה שאתה הופך להיות אדם כזה וכזה וכזה, ויש להם שיטה שלמה מאוד מאוד רחבה. איך מגיעים לזה? יש סוג אחר של עבודה זרה, שגם עובד על המידות. שזה, למשל, יש הרבה, אבל אני לוקח כאילו עבי טיפוס שקיימים בעולם. למשל, יש סוג כזה של עבודה זרה שנמצאת אצל אינדיאנים ממקסיקו, זאת אומרת, באנדים, אינדיאנים של אנדים, זה לא של אמריקה, כן, הצפון אמריקה, אלא אמריקה הלטינית, שהם באנדים, יש קבוצות כאלה, עדיין אינדיאנים שעוסקים במאגיה. מישהו שמתעניין בדברים הללו, אז יכול לדעת, יש כזה נקרא קרלוס קסטנדה אחת, שהוא כתב איזושהי דרך, יש לו ספרים, מתורגמים לכל השפות בעולם, שהמטרה שלהם, אדם עובד על המידות, כדי מה? כדי לעשות במאגיה. מה זאת אומרת מאגיה? שאתה על ידי תיקון אישיות שלך במידות, תוכל להשפיע על חומר. כן, אתם זוכרים, אינדואיזם אומר מעבר לעולם העליון, מעבר לעולם הרוחני. ואילו הקסטנדה אומר, זה יכולת לשלוט בחומר, בעולם החומרי. אתה יכול לעשות כל מיני שינויים, לעוף באוויר, או כל מיני דברים כאלה, מגיה. ואיך אתה מגיע לזה? זה שאתה שולט על האישיות שלך. יש דרך אחרת, דרך פילוסופים, למשל. יש עוד, הרבה הרבה דרכים. למשל, יש, אולי לפני הפילוסופים, אני אגיד לכם עוד מישהו, יש גם דרך מעניינת כזאת, שהיא של, זה מין זרם כזה בבודיזם, זה לא אינדואיזם, מה שדיברתי קודם על זה היה אינדואיזם. בבודיזם, הם אומרים, למשל, זה גם סוג עבודה זרה, שהם אומרים, העיקר זה לקיים כאילו לקיים את הנועלים, דרכים שנותנים לך, לעשות בלי שום חוכמות, בלי שום דבר, פשוט תעשה מה שכתוב וזהו. ועל ידי זה העולם יהיה מתוקן, מצוין, אתה פשוט תפעל לפי כללים. והכללים הללו הם נותנים שם דרכים מסוימות, פשוט תציית, תקיים. לא צריך לחשוב, לא צריך לרצות, להשתנות, כלום, פשוט תעשה בול מה שכתוב. כתוב שאסור לגנוב, אל תגנוב, אז אל גם תגנוב דת. אז גם אל תדבר עם בן אדם שיחה בטילה, כי אתה גונב ממנו את הזמן. כן? אז תעשה בדיוק מה שכתוב וזה יהיה מצוין. יש שיטה כזאת, יש כמה כאלה, אחד מהם שקוראים לו חון זה צ'י, זה השם שלו, חון זה צ'י, זה פילוסוף כזה. פשוט לקיים. ובפילוסופיה מביאים את השיטה שעל ידי שכל, על ידי הבנות, אתה מתאחד עם אלוקות. שהם קוראים למה זה אלוקות, שכל הפועל. אם אתה מבין נכון, חושב נכון, אתה מגיע לנצח. אתה לא תמות אף פעם. אתה בשכל הפועל. ודבריו, למשל, שיטה הזו בפילוסופיה, שאתה כאילו ברמה אינפורמטיבית, אתה מגיע לרובד כזה, שאתה חי יחד עם סוקרטס ואפלטון ואריסטו ואסקולפטוס והרמס, כמו שאומר את זה, תסתכלו אצלכם, אומר את זה רבי יהודה לוי במקור אחת, אומר ככה. הפילוסוף, הוכנו לו תכונות על פיהם תהיינה לו המעלות המזוגיות והמוסריות, שכליות ומעשיות, זאת אומרת, הם יהיו, מה זה כוונה האופי שלך? ולא יחסר מאומה מן השלימות. אתה מגיע לשלימות על ידי מחשבות נכונות. אבל גם הפילוסוף אינו, אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה. זאת אומרת, עכשיו זה נמצא אצלך. כי אם בפוטנציאל, בכוח. ולשם הוצאתן אל הפועל זקוק הוא ללימוד ולאימון עד שתתגלה ההכנה לפי מעלתה, אם לשלימות או לחיסרון, או למדרגות ביניים רבות. זאת אומרת, אדם עובד על המידות והוא על ידי שכל שלו מחליט איך הוא יהיה ומי הוא יהיה, ואדם השלם ידבר, זאת אומרת, הוא ידבק בו מעין אור אלוקי, כן? כביכול אנחנו חושבים שפילוסוף זה אתאיסט, כן? זה מישהו שהוא, אדם שהוא כופר. אז לא, פילוסוף הוא פשוט חושב שאלוקות זה חוכמה. ואז הוא אומר, ידבק בו מעין אור אלוקי הנקרא בשם השכל הפועל. בו ידברה, בו יתחבר. השכל הנפעל של האדם, ההתחברות של ההתמזגות עד אשר יראה אדם ההוא את עצמו כאילו הוא השכל הפועל. זאת אומרת, על ידי זה שאתה עובד על המידות שלך, אתה הופך להיות אדם רוחני, אתה בעצמך הופך להיות לשכל הפועל, ואין ביניהם כל הפרש. זאת אומרת, אתה נהיית אלוקים, אפילו לא אלוקים צריך להגיד, אלוהים, כי גם זאת עבודה זרה. אותה השעה יגיע, יהיו כליו, זאת אומרת, גופו שלו, כן, כליו, רצוני לומר, איבריו של האיש ההוא, למדרגה בה יעשו רק את המעשים השלימים ביותר, בזמנים הנכונים ביותר, בדרכים הטובות ביותר, וכאילו נעשו איבריו כלים לשכל הפועל. תגיד לי, זה מזכיר לכם משהו? מי שלמד שנה שעברה? כל מה זה מה שאנחנו דיברנו פה. זה לכאורה מאוד דומה למה שאמר פה, מה שאומר פה פילוסוף בכוזרי. אחר כך אנחנו נראה בהמשך מה ההבדל. אבל זה בעצם אדם מפסיק להיות אדם. דרכו מופיע בעולם השכל הפועל. ולשכל הפועל לא, כן, אז הוא הופך להיות לשכל הפועל ולא להיות לשכל היולי הפועל בו, הנפעל בו. זאת אומרת, יש פה שתי אפשרויות. אדם שהוא שיש שכל יולי ושכל הפועל. שכל יולי כוונה תוהו. כוונה משהו שהוא אין לו סדר, אין לו משהו שהוא לגמרי תוהו ובוהו. והוא כולו נפעל. פתאום בא לו לעשות את זה, פתאום יש לו חשק לעשות את זה, פתאום יש לו זה, פתאום זה, הוא כולו נפעל. זה נקרא שכל יולי. אתה נפעל. ויש שכל הפועל, זאת אומרת שאתה פועל במציאות. אתה לא חי את החיים שלך כי בא לי, נו מה אני אעשה? בא לי, אני עכשיו חייב, תביא, אני חייב. כן? זה שכל איולי. אבל כשאתה מבין מה שאתה עושה, פועל על פי זה, בוחר את דרכך, אתה מנווט חיים שלך, זה שכל הפועל. ואתה פועל זה מתוך אידיאל, אידיאל אלי, כאילו, אלוהי, על עולמי. וכל זה עדיין עבודה זרה, אני אומר. והוא ממשיך, אומר את זה כמה שורות אחר כך, אני קצת דילגתי פה, ומי שעה שהגיע להתאחדות זו עם שכל הפועל, אדם, הנשמה הזאת תזכה נפשו לאשר בעדינו, ישן בעודנו בחיים, זאת אומרת, עדיין שאדם חי בעולם הזה, שכן נכנס בחברותם של הרמס ואסקלביוס, ואני חושב שפה כוונה לאסקלפטוס. היה פילוסוף יווני, שהוא בסופו של דבר היה שם רופא, והם הפכו אותו, התחילו להשתחוות לו אפילו, אסקלפטוס קראו לו, פה זה כתוב אסקלביוס, אני לא יודע מי זה אסקלביוס. וסוקרטס, ואפלטון, ואריסטו. כן? זאת אומרת, אתה נכנס למעין עולם שכזה. במובן מסוים זה מאוד דומה ליהדות. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא עלינו לטובה, ננסה להבין אז מה יהדות אומרת, במה אנחנו שונים מהגישות של הרי יש בנו כל האלמנטים הללו, גם את קיום המצוות כמו היה אצל חונזה צ'י, וגם הפיכה למשהו רוחני שכמו שיש את זה, כאילו לאבדיל, כן, כמובן. אלמנטים כאלה יש אצלנו גם. מה ההבדל? מה היהדות אומרת? במה אנחנו שונים מכל הדתות האחרות, בכל השיטות הפילוסופיות שיש בעולם. את זה, בעזרת השם, שהוא רבה, להתראות.